הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי י"ט בתשרי תשע"ו, מסכת נזיר, דפים מ"א ומ"ב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וגם בימי חול המועד של זמן שמחתנו תשע"ו, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילץ. היום ד' דחול המועד סוכות תשע"ו למנהג ספרד, האושפזין של אהרון הכהן, ולמנהג אשכנז, האושפזין של משה רבינו. היום הוא יום פטירתו, יום היורצייט, של רבי אליהו בר רבי שלמה זלמן מווילנה, הגאון החסיד מווילנה, שהלך לבית עולמו בשנת תקוף נון ח'. היום הוא גם יום השנה לפטירתה של חמותי, מרת שרה בת רבי אברהם שמעיה, עליה השלום, אשת חיל צנועה וחסודה, שתפסה את פלך השתיקה כרחל אמנו ותורת חסד הלשונה. קמו בניה ויאשרוה בעלה, שיבדל לחיים טובים וארוכים ויהללה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. הקימה דור ישרי מבורך, שעושה נחת רוח לבוראה ולעילוי נשמתה. לעילוי נשמתה התאורה, ביום פטירתה שחל היום י"ט בתשרי תשע"ו, אנחנו נלמד את תלמוד תורתנו בשני הדפים היומיים שלנו, דפים מ"א ומ"ב ממסכת נזיר, בערב שבת חול המועד סוכות תשע"ו. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם איחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף מם ממסכת נזיר. אמר רב חסדא, גילח שיער אחד לוקה בית שערות מעקבות, דהיינו שאם ביום תגלחתו שיער בית שערות לא קיים מצוות תגלחת. רוב ראשו סותר, והיינו שאינו סותר נזירותו אלא אם גילח רוב ראשו. וההלכות הללו הם בנזיר. ומה שהוא לוקה בשיער, הכוונה שהוא גילח בתער. ומסקנת הגמרא, דהיינו כאין תער, שהוא עוקר השיער ומשחית מעיקרו. כך גם שנינו בברייתא של תנא קמא, נזיר שתלש או מרת או ספסף כלשהו לוקה, ואינו סותר אלא ברוב ראשו ובתער, דהיינו כאין תער. ולרבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, כשם ששתי שערות מעקבות בו, כך אם גילח שתי שערות בתוך ימי נזירותו, סותרות את הנזירות. תנן שנינו במשנה שלושה מגלחין ומצווה עליהן לגלח. א' זה נזיר דכתיב וגילח את ראש נזרו, ב' זה המצורע דכתיב וגילח את כל שערו, וג' זה הלוויים דכתיב והעבירו תער על כל בשרם. וכולם שגילחו שלא בתער, או ששיירו שתי שערות, לא עשו ולא כלום. ברי שם השמיע לנו, ואם הניחו סם שמשיר השיער, לא יצאו ידי חובתם. ובסיפה ששנינו שכולם שגילחו שלא בתער לא עשו כלום, היינו משום שלומדים זאת מפסוקים שצריך דווקא תער. בנזיר נאמר תער לא יעבור על ראשו, לתנא קמא מינו עניין למלכות תנאו עניין לתגלחתו, ולרבי ממשמעות הכתוב שנסמך תער למילים עד מלות. בלוויים נאמר והעבירו תער על כל בשרם, ובמצורה לא כתוב במפורש, לפי האב והמינה לומדים זאת מהצד השווה מלוויים ונזיר, שכשם שלוויים טעונים תגלחת ותגלחתן בתער, גם מצורה שהוא טעון תגלחת תגלחתו בתער, ואם נדחה ונאמר שלוויים חמורים שטעונים תנופה בגופן, כאן נאמר והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם, מה שאין כן מצורה שאין טעון תנופה בגופו אלא בקורבנו, נזיר יוכיח שטעון תגלחת בתער הוא הדין מצורע. אם נדחה ונאמר שנזיר חמור שקורבנות טעון לחם, לביאים יוכיחו, הצד השווה שבהם, שטעונים תגלחת ותגלחתן בתאר, אף מצורע שהוא טעון תגלחת ותגלחתו בתאר. ודחר רבה מברניש לרב אשי שיש לפרוך מה להצד השווה שבהם, שהם חמורים שקורבנם קבוע בין לעניים בין לעשירים, מה שאין כן מצורע הוא קל, שדל מביא ציפורים לא נחמיר בו שיגלח בתאר. עוד הקשה רבה בר משרשיה לרבה, שבברית הליל רצו ללמוד נזיר ממצורע שמגלח בתאר, ודחו שמצורע חמור יותר, הרי שקודם שידע התנה שנזיר מגלח, כבר ידע שמצורע מגלח. ובברית נשאלה השאלה, מניין המקור למצורע שמגלח? רצו ללמוד זאת מנזיר, וגם זה לא נשאר על עומדו, משום פרחת רבה מברניש. למסקנה השיב לו רבה, ששתי הברייתות נחלקו במחלוקת רבי אליעזר ורבנן, ששנינו במשנה, אין חייבים בהשחטת זקן בין כהנים, בין ישראלים, עד שיגלח בתאר. רבי אליעזר אומר, אפילו לכתוב במלכת ובריאת נחייב, וכשם שנחלקו בזקן, כך נחלקו במצורה. שלרבנן אין צריך ללמוד מנזיר שמצורה מגלח בתאר, ולרבי אליעזר צריך. טעמם של רבנן, כמו שלמדנו בברייתא על הפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו ואת ראשו ואת זקנו, מה שהוזקק הכתוב לפרט זקנו, כיוון שנאמר בכהנים ופאת זקנם לא יגלחו, הייתה אבי אמינה, שגם מצורה כהן בכלל, ומה שנאמר כל שערו, הכוונה חוץ מזקנו, או בנמרת זקנו, כמה שמלן שמצורה מצווה בגילוח הזקן. כהן מצווה שלא להשחית זקנו רק בתאר כדתניה בברייתא, שבכהנים נאמר ופאת זקנם לא יגלחו, ובישראל נאמר ולא תשחית, ובמספריים זה לא השחתה שאין השיער ניטל מעיקרו. וכן לא מדובר בלכתוב במלכת ובראיתני, שיש בהם השחתת שיער, כיוון שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו, ובהם לא נקרא גילוח שאין רגילים לגלח בהם. ואם כן, אין לך גילוח שיש בו השחתה אלא תער. ואם כן, גם במצורע שלומדים מהמילה זקנו, שחייב לגלח, צריך לגלח בתער. אין לומר שגם במלכת ובראיתני קיים המצורע מצוות גילוח, והמילה זקנו מלמד שאפילו גילח בתער שהוא מוזר עליו משום השחתת זקן, אינו חייב עליו. א', כיוון שכדי לומר שאינו חייב לא צריך את המילה זקנו, כי לומדים זאת בקל וחומר מנזיר שעשה עבירה, נזיר תמה שנטמע ונזיר תאור גם נקרא חוטה קצת ומגלח כל ראשו ודוחה את עליו של השחתה, אז כל שכן מצורע שלא עשה עבירה שמגלח ודוחה את עליו של השחתה. ב', שאם היה אפשר לקיים מצוות גילוח שלא בתאר, לא היה תאר דוחה איסור השחתה. דאמר יש להקיש, כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם, דיינו לקיים את העשה בלי עקירת עליו, מוטב. ואם לאו, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. וכיוון שלומדים מהמילה זקנו שאינו חייב בתאר, על כוחך שחייב לגלח דווקא בתאר. זהו מוריי ורבותיי, השינון והחזרה שלנו על דף מם, הדף אשר למדנו אתמול. כעת להשלמת השינון והחזרה, נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, על גילוח כמה שערות הנזיר לוקה, ובשיעור כמה שערות לא קיים את מצוות התגלחת. התשובה היא, על שערה אחת לוקה, וכשמשייר בית שערות אינו מקיים את מצוות התגלחת. שאלה שנייה, על גילוח כמה משערותיו סותר הנזיר את נזירותו. התשובה, לתנקם בברית הרוב שערו, ולרבי שמעון גם בבית שערות בלבד. שאלה שלישית, האם מקיימים הנזיר המצורע והלוויים את מצוות גילוחם בגילוח בסם ומניין? התשובה, הם לא מקיימים. בנזיר ובלוויים ממה שנאמר, תער, ובמצורע לחכמים ממה שהוצרכה התורה להתיר לו גילוח הזקן, ולרבי אליעזר ממה שהוצרכה התורה להתיר לו לגלח ראשו, אף אם נזירו. שאלה רביעית, השחטת פאות הזקן, האם חיוב עליה גם במלכת וריאתני? התשובה, לחכמים רק בתער ולרבי אליעזר גם במלכת וריאתני. שאלה חמישית, מדוע אין לומר שהמילה זקנו באה לרבות שאף שיכול המצורע לגלח בסם מותר לו גם בתער? התשובה, שאם כן לא היה צריך לכתוב את המילה זקנו והיינו לומדים זאת בקל וחומר מנזיר. ועוד, שזה אינו ייתכן לפי שבכל מקום שאפשר לקיים את שניהם, גם את העשה וגם את הלא תעשה, אין העשה דוחה את הלא תעשה. שאלה שישית ואחרונה על דף מם, כיצד מצוות הגילוח במצורע דוחה את איסור גילוח הזקן בכהן שיש בזה לאו ועשה? התשובה נמצאת בדברי הראש שאומר, משום שזה מצוות עשה שאינו שווה בכל. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, הלא דף מם ממסכת נזיר, וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי יוטט בתשרי תשע"ו, דלת דחול המועד סוכות תשע"ו. עיקר העניין הוא לימוד שני דפינו היומיים, דפים מ"א ומ"ב, ממסכת נזיר. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף מ' עמוד ב', בשורה השנייה מתחילת העמוד, מן המילים אמר לי רבה בר משרשיה לרבה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו מצויים בעיצומה של הסוגיה, האם ניתן ללמוד את חיוב הנזיר לגלח בתער מהחיוב של מצורע לגלח בתער, או שהלימוד על כך הוא דווקא מנזיר. ולולא הלימוד מנזיר לא היינו יודעים שמצורע צריך לגלח בתער. כעת מביאה הגמרא סתירה בין הברייתות. אמר להיקשה רבה בר משרשיה לרבה, היי תנא מעיקרא, התנא בברייתא לעיל בדף למתת עמוד ב' אמר, שללומדו את חיוב הנזיר לגלח בתער מהחיוב של מצורע לגלח בתער, אי אפשר, וזאת משום שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו. שמצורע דינו חמור שהוא צריך לגלח את כל שיער גופו, ונזיר דינו קל שאינו מחויב לגלח אלא את שיער ראשו. ולא לומדים ממצורע שהוא חמור להחמיר על הנזיר שהוא קל ממנו. משמע, שהיה ידוע לטענה שמצורע חייב לגלח בתער, אף שלא למד את זה מנזיר, שהרי בא ללמוד נזיר ממצורע. ועדר אמר, ואחר כך אמרה הברייתא, שנילף שלומדים את חיוב המצורע לגלח בתער מדינה, מנזיר ולוויים, על ידי במי הצד. ומבואר שלולא הלימוד מנזיר, לא היינו יודעים שמצורע צריך לגלח בתער, ואם כן קשה, חצה התנה בברייתא לאל ללמוד את דין הנזיר ממצורע. ועוד קשה, שהגמרא דוחה, שמדינה נמי לא יליף, שגם מנזיר ונלוויים, אין ללמוד שמצורע מגלח בתער, משום שיש לפרוך, מה להצד השווה שבהם שאין קורבנם בדלות? ואם כן קשה, שבברייתא לאל אמר התנא שאין לומדים נזיר שהוא קל ממצורע שהוא חמור, ואילו בדחיית הגמרא מבואר שנזיר יותר חמור ממצורע, כיוון שאין קורבנו בדלות. תרצת הגמרא אמר להישיב לו רבה, אין כאן סתירה בדעת תנא אחד, אלא הוא הברייתא לאל בדף למתת עמוד ב', שבמצורע פשוט שמגלח בתער ולא צריך ללמוד דין זה מנזיר, זה אליבא דרבנן, זה לשיטת רבנן שלומדים חיוב תגלחת בתער במצורע מהמילה זקנו, האמורה במצורע, כמבואר בברייתא לקמן בסמוך. והברייתא שרוצה ללמוד שמצורע מגלח בתער מנזיר ולוויים, זה אליבא דרבי אליעזר, לשיטת רבי אליעזר שהתורה לא פרשה במצורע שדין תגלחתו הוא בתער. וצריך ללמוד דין תגלחתו מנזיר. כמבואר בסוף הסוגיה לקמן בדף מ"א עמוד א', שלומדים מהמילה ראשו האמור במצורע, שהעמידו בנזיר מצורע. ומבאר את הגמרא את מחלוקת רבנן ורבי אליעזר. דתנן שנינו במשנה במסכת מכות, דף כ' עמוד א', לגבי איסור השחטת הזקן. איסור השחטת פאות הזקן נאמר לגבי הכהנים בלב, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו. וגם מצוות עשה קדושים יהיו. ולגבי ישראלים בלב שנאמר ולא תשחית את פאת זקנך, ומחלוקת התנאים היא בין בכהן ובין בישראל. אינו חייב המשחית את זקנו מלכות, עד שילקטנו, עד שישחית ויטול את שיער פאות זקנו בתער. ורבי אליעזר חולק ואומר, שאפילו אם לקטוע את שיער זקנו במלכת, כלי שמצחצחי חרבות מחליקים בו את תיק הסייף או בריאטני, או בכלי שעושי תריסים מחליקים בו את העץ, חייב מלכות. שואלת הגמרא, אף שאנחנו יודעים שלפי רבנן איסור גילוח הזקן הוא רק בתער, עדיין צריך ביור מה הייתה מה יהודי רבנן. מה המקור שגם תגלחת מצורע היא דווקא בתער? שהרי הגמרא ביארה שלפי רבנן אין לומדים מצורע מנזיר. משיבה הגמרא שיש ללמוד זאת ממה דתניא, מה ששנינו בברייתא העוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורע. נאמר בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ט', והיה ויום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. שואלת הברייתא זקנו, מה תלמוד לומר? מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הזקן? הלא הפסוק כבר אמר שמגלחים כל שערו וזקנו כלול במילים כל שערו, מה באה המילה זקנו ללמדנו? משיבה הברייתא שצריך לכתוב זקנו כדי ללמדנו שאף כהן מצורע צריך לגלח את זקנו. לפי שנאמר לגבי כהנים בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהנים בגילוח שיער פאות הזקן בתער, יכול הייתי חושב לומר שאפילו כהן מצורע שבא לגלח תגלחת טהרה, יהיה דינו כן שאסור לגלח את זקנו בתער, ואילו את הציווי יגלח את כל שערו נקיים רק בכהן שפאות זקנו נמרטו קודם לכן, או שכוונת הפסוק שמגלח את כל השיער חוץ מהזקן, תלמוד לומר נאמר בפסוק זקנו שהוא מיותר כדי ללמד שאף אם הוא כהן, כיוון שנצטרע מגלח את זקנו, משום שמצוות עשה של גילוח מצורת דוחה את הלא תעשה של ופעד זקנם לא יגלחו, וגם איסור עשה של קדושים יהיו נדחה מפניו. ולמרות שבכל התורה אין עשה דוחה לא תעשה ועשה, זאת אומרת שעשה לא יכול לדחות שתי מצוות, כאן נדחים עליו ועשה, מפני שאינם שווים ונוהגים בכל, שהרי נשים אינם מצוות על השחטת הזקן. ומכך שצריכים פסוק לרבות שכהן מצורה מגלח את זקנו, מוכח שתגלחת מצורה היא בתער. כיוון שאם תגלחת מצורה לא הייתה דווקא בתער, גם כהן מצורה היה יכול לגלח, ולא היינו צריכים לזה ריבוי מיוחד, שהרי איסור השחטת הזקן הוא רק בתער. שואלת הגמרא, ומנהלן דבתער, מניין לנו שאיסור השחטת הזקן לא נאמר אלא בתער, שמכוח זה אנו מוכרחים שתגלחת מצורה גם היא רק בתער? משיבה הגמרא, יש ללמוד זאת ממה דתניא, ממה ששנינו בברייתא, שעוסקת באיסור גילוח הזקן שנאמר בכהנים. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהנים בגילוח פאות הזקן. יכול הייתי חושב לומר שאפילו אם גילחו במספריים גם יהיה חייב, תלמוד לומר, נאמר בפסוק האוסר תגלחת זקן בישראל, ספר ויקרא פרק י' פסוק זך, ולא תשחית את פאת זקניך. ולשון השחתה משמעותה שאינו משייר כלום. ולומדים את איסור גילוח הזקן של כהנים, איסור גילוח הזקן של ישראל בגזרה שווה, פאת פאת, שגם לכהנים לא אסרה התורה אלא בהשחתה, אבל במספריים שאין בהם השחתה, כיוון שאינם נוטלים את השיער מעיקרו משורשו, מותר לגלח את הזקן. שואלת הברייתא, שאם עיקר האיסור הוא לא להשחית את שיער הזקן מעיקרו, שלא ישתיירו שיערות, יכול הייתי חושב לומר שאפילו אם לקטור במלכת ובריאתני גם יהיה חייב, מפני שסוף סוף ישחית את שיער הזקן מעיקרו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק לגבי כהנים, ופאת זקנם לא יגלחו. לשון גילוח לא נאמר אלא בדבר שרגילים לגלח בו, ומלכת וריאתני אין בני אדם רגילים לגלח בהם. והטעם הזה הוא לפי רשי שהמלקט הוא המחליק פני הקרש, ולכן הטעם להתיר בו מפני שאין הדרך לגלח בו. לשיטת הרמב״ם, שמלקט וריאתני הם כלים שאוחז בהם השערות ותולשן ומורתן מעיקרן, מלקט וריאתני אינם נחשבים גילוח, כי גילוח זה לחתוך את השיער ולא לעוקרו, ולכן פטור. מסיימת הברייתא, כיצד? כיצד התקיימו שני הפסוקים, שמאחד מהם לומדים שדווקא השחטה אסורה, ומה שני לומדים שדווקא דרך גילוח אסור לגלח? אלא כך הוא הביור. איזה הוא גילוח שיש בו השחטה, באיזה כלי נחשבת התספורת גם לגילוח, דיינו שרגילים לגלח בו, וגם להשחטה שמשמעותה לעקור את השיער משורשו? והוא אומר, זה תער, הוא הכלי שבו מתקיימים שני התנאים שהדרך לגלח בו, וכמו כן הוא עוקר את השיער משורשו, כיוון שמתקיימים בו שני התנאים, רק בו אסור לגלח את הזקן, ומבואר שאיסור השחטת הזקן זה רק בתער. דוחה הגמרא את ההוכחה שמצורה צריך לגלח דווקא בתער, ואומרת, ממאי? מניין שתגלחת מצורה אינה אלא בתער? דילמה, שמה יש לומר שלעולם אפילו אם לקטוע מצורה לשערו במלכת ובריאתני ולא בתער, נמי מצווה כאבית. גם כן הוא מקיים בכך את מצוות תגלחתו. והבינה עכשיו הגמרא שייתכן שמצורה מקיים מצוות גילוח אפילו במלכת וריאתני. הריבוי מהמילה זקנו אינו בא ללמדנו שגם כהן מצורה מגלח את זקנו. שמכך הוכחנו שמצורה צריך לגלח דווקא בתער, אלא קהתי לה שמועינן בא ללמדנו. דמותר למצורה לגלח אפילו בתער, אף על פי שתמיד אסור לגלח בתער, ולא מחייב עליה, ואינו מתחייב מלכות על איסור השחטת הזקן, ואם כן, אין הוכחה שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. פורכת הגמרא את הדחייה הזו משני טעמים. אמרי, אמרו בני הישיבה, על כורחה ריבוי מהמילה זקנו בא ללמד שתגלחת המצורה זה דווקא בתער. משום די סל גדי דחם יעלה על דעתך לומר, דקי אביד נמי. גם אם מצורה יגלח במלכת ובריאת נישה פרדם, יצא ידי חובת התגלחת ולא הוצרח הריבוי של המילה זקנו, אלא ללמד שמותר לו לגלח אפילו בתער. אם כן, לשתוקרה מיני, שהתורה לא תכתוב את הריבוי הזה, ואנה אמין, אבל אני אוכל ללמוד שמותר למצורה לגלח בתער, בקל וחומר מתגלחת נזיר טהור, שדוחה איסור הקפת הראש, וכך הוא הקל וחומר. ומה לגבי נזיר דה איסור הקאבית, שבשעת קבלת הנזירות עבר על איסור שכן הנודר בנזירות נקרא חוטא, כפי שלמדנו במסכת נדרים דף י' עמוד א' אל אל בדף י' עמוד א', שרב לזר הכפר ברבי אומר, וכיפר עליו מה שחטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא זה, אלא שצייר עצמו מן היין. ולפי הפירוש השני שמדובר בנזיר תמה, ודאי שהוא נקרא חוטא, שהרי אם לא היה נטמע, לא היה צריך לגלח. אם כן, מה לגבי נזיר, שבשעת קבלת הנזירות עבר על איסור, ואפילו אחף אל פיכן, מחייב ומחויב לגלח את כל ראשו ודוחה בכך את איסור הקפת הראש. אך כאן במצורה דמצווה שתגלחתו היא מצווה שלא הגיעה על ידי חטא. לא כל שכן שמצווה זאת תדחת איסור השחטת הזקן? הנה מוכח שהריבוי של המילה זקנו בא ללמדנו שצריך לגלח דווקא בתר. ואף על פי שבנזיר אי אפשר לקיים את מצוות הגילוח בלי לעבור על הלב של הקפת הראש, ואילו במצורע יכול לגלח גם במלקט והריאטני ולא יעבור על הלב של השחטת הזקן. מכל מקום, לא סברה הגמרא לחלק ביניהם. מוסיפה הגמרא פרחה שנייה, ותו. ועוד, איסל כדאי תחים היה עולה על דעתך שגם כי אביד אם יגלח במלקט ובריאטני ולא בתר, מצווה כאביד יקיים מצוות תגלחת מצורע, אם כן הריבוי של המילה זקנו אינו בא ללמדנו. היתר לגלח זקנו בתער שלא לצורך. מדי לא כתיב, שרי לא כתוב במפורש שמותר לגלח בתער, אלא הוא רק ריבוי. שכיוון שכלל נקוט בידינו שאין עשה דוחה לא תעשה אם אפשר לקיים את שניהם, אם כן, אף שיש ריבוי של המילה זקנו, אנחנו אומרים שאין כוונת הכתוב להתיר תער, אף על פי שאפשר לקיים את שניהם, אלא ריבוי זקנו בא ללמד, שאין תגלחת מצורע אלא בתער, ואין תגלחתו מועילה במלכת וריאטני. ונדחה לא תעשה מפני שאי אפשר לקיים את שניהם. והטעם של היתר הזה, אין די בריבוי של המילה זקנו, ורק פסוק מפורש יכול להתירו, זה כדרש לקיש. דאמר, במסכת שבת דף קוף למד וו עמוד א', ולכמן בדף נונחת עמוד א', כלל בדחיית לוין אומר לנו רש לקיש, בכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, וקיום מעשה פעמים סותרת עליו, אז אם אתה יכול לקיים את שניהם ולא לדחות את עליו, כגון במצווה ציצית שאפשר לתת בתלית, של צמר גדילים של צמר ובתלית של פשטן גדילי פשטן ולא יעבור על עליו של שעטנז, מוטב לעשות כן, ולא לדחות את עליו בחינם. ואם לאו, אם אי אפשר לקיים את העשה, אלא אם ידחה את עליו, כגון אם יש צרת במקום הברית מלאו על ידי שמל עובר על ישמר בנגע צרת, שזה לאו להסיר את הצרת, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. ואם כן, אף בתגלחת מצורה, מכיוון שאפשר לקיים שניהם על ידי שיגלח במלכת וריאטני, אין ללמוד מהמילה זקנו היתר לגלח בתער, משום שהיתר זה סותר את הכלל של דחיית הלווין. אלא מוכח שהריבוי של המילה זקנו בא ללמדנו שאף כהן מצורע צריך לגלח את זקנו בתער, ומוכח שמצורע צריך לגלח דווקא בתער. אז עד כאן ביארה הגמרא איך מוכח לפי חכמים שמצורע צריך לגלח דווקא בתער. אבל לפי רבי אליעזר לא מוכח כך, שהרי לשיטתו, גם אם תגלחת מצורע אם במלקט בריאטני, צריך את הריבוי של המילה זקנו ללמד שהתגלחת דוחה את איסור השחטת הזקן, שהוא גם קיים במלכת וריאטני. כמבואר במשנה שהובא לעיל בדף ממעמוד ב', ולפיכך שואלת הגמרא, ורבי אליעזר החולק על חכמים וסובר שהשחטת זקן נאסרה, אף בשאר הדברים המעבירים את השיער ולא בתער בלבד, מה היא טעמה? מהו המקור לשיטתו שתגלחת מצורע צריכה להיות דווקא בתער? משיבה הגמרא, רבי אליעזר יאליף, הוא לומד שתגלחת מצורע היא דווקא בתער מהריבוי של המילה ראשו. לתניה נאמר בברייתא העוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורע, ספר ויקרא פרק י' פסוק ט', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. שואלת הברייתא, ראשו מה תלמוד לומר? מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הראש? הלא הפסוק כבר אמר שמגלחים כל שערו, וראשו כלול במילים כל שערו. מה באה המילה ראשו ללמדנו? משיבה הברייתא, שצריך לכתוב ראשו כדי ללמדנו שאף נזיר מצורע חייב בתגלחת. לפי שנאמר לגבי נזיר בתוך ימי נזירותו, תער לא יעבור על ראשו, דהיינו שאסור לגלח את ראשו בתער, יכול הייתי חושב לומר שאף נזיר מצורע שבא לגלח תגלחת טהרה בתוך ימי נזירותו, יהיה דינו כן, שאסור לגלח שיער ראשו בתער, והציווי יגלח את כל שערו יתקיים בשער שיער גופו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק ראשו שהוא מיותר ללמד, שאף אם הוא נזיר, כיוון שנצטרע, מגלח את ראשו. משום שמצוות עשה של גילוח מצורע דוחה את הלא תעשה של תער לא יעבור על ראשו, וגם את העשה של גדל פרע שיער ראשו. ומכך שצריכים פסוק לרבות שנזיר מצורע מגלח את ראשו, מוכח שתגלחת מצורע היא דווקא בתער. כיוון שאם תגלחת מצורע לא הייתה דווקא בתער, גם נזיר מצורע היה יכול לגלח. ולא היינו אומרים שצריכים לזה ריבוי מיוחד. שהרי איסור הגילוח של נזיר הוא רק בתער. כשיטת רבי יונתן לאל בדף למתת עמוד ב', דוחה הגמרא את הלימוד לשיטת רבי אליעזר כפי שדחתה לאל לשיטת רבנן. אומרת הגמרא, ממאי, מניין שתגלחת מצורע אינה אלא בתער? דילמה, שמה יש לומר שלעולם אפילו אם לקטוע מצורע לשערו במלכת ובריאטני ולא בתער? גם כך מצווה כאביד ומקיימת מצוות תגלחתו. וכי תאימה אם תרצה להוכיח שתגלחת מצורע אינה אלא בתער, משום שאם אין חיוב תער בתגלחת מצורע תער, למה לי? מדוע הוצרך הפסוק להתיר לנזיר מצורע לגלח בתער מהריבוי של ראשו? אין זו הוכחה. כיוון שאפשר לומר שהתורה כתבה את המילה ראשו בשביל לממרה כדי לומר, ומותר למצורע לגלח את ראשו אפילו בתער. כיסל כדאי תחמין היה עולה על דעתי לומר, שויל וגבי נזיר, כי אביד בתאר מחייב, שמכיוון שנזיר המגלח ראשו בתאר חייב מלכות אם כן, גבי מצורע נמי, גם נזיר מצורע שגילח בתאר לתארתו לחייב התחייב מלכות, כמה שמלנדלו, לכך הוצרח הריבוי של המילה ראשו ללמדנו, שאף אם גילח בתאר אינו חייב, אם כן אין הוכחה שמצורע צריך לגלח דווקא בתאר. פורחת הגמרא את הדחייה על כורחך, שהריבוי מהמילה ראשו בא ללמד שתגלחת המצורה היא דווקא בתאר, משום דאיסל כדאיתך, אם היה עולה על דעתך לומר דקי אביד שגם ממצורה יגלח במלכת ובריאטני מצווה כאביד, יצא ידי חובת מצוות הגילוח, אם כן הריבוי של המילה ראשו, אינו בא ללמדנו שמותר לנזיר מצורה לגלח ראשו בתאר. מי דלא כתב, שהרי לא כתוב בתורה במפורש שמותר לגלח בתאר, אלא הוא רק ריבוי, והטעם של היתר הזה אין די בריבוי של המילה ראשו, ורק פסוק מפורש יכול להתירו, זה כרש לקיש שאמר שאין עשה דוחה לא תעשה, אלא כאשר אי אפשר לקיים שניהם. וכאן הרי אפשר לקיים את שניהם, על ידי שיגלח במלכת וריאטני. אלא על כוכחה שהריבוי של המילה ראשו בא ללמדנו, שמצורה צריך לגלח דווקא בתאר. שואלת הגמרא ורבנן שלמדו שתגלחת מצורה היא דווקא בתאר, מהריבוי של המילה זקנו. היי ראשו, המילה ראשו, מה היא דרשי, ומה הם דורשים מהריבוי ראשו שלפי רבי אליעזר בא ללמד על תגלחת מצורה שהיא דווקא בתאר? משיבה הגמרא מבא אליהו, רבנן צריכים את הריבוי של המילה ראשו למדחי לב דה הקפה, ללמד שמצוות תגלחת מצורה דוחה את האיסור של הקפת הראש. נתניה, נאמר בברית על הפסוק בספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך לא תקיפו פאת ראשכם, יכול הייתי חושב לומר שאף מצורה, כן שגם מצורה בתגלחתו יהיה אסור להקיף פאות ראשו, ומה שריבה הכתוב יגלח את כל שערו נעמיד רק לעניין השיער המותר בגילוח, או שהפסוק הזה מדבר רק באדם שקודם הגילוח נמרתו פאות ראשו שהוא מגלח כל שערותיו ממש. תלמוד לומר, נאמר בפסוק את המילה ראשו שהוא מיותר, כדי ללמד שמצוות גילוח מצורה דוחה את הלף שלא תקיפו, מפני שעשה דוחה לא תעשה, ולכן גם שיער הפירות בכלל הגילוח. שואלת הגמרא, למה לי למכתב ראשו, לשם מה צריך לכתוב את המילה ראשו ללמד שהעשה של תגלחת מצורה דוחה את הלא תעשה של הקפת הראש, ותיפוק לי, הרי אפשר ללמוד את הדין הזה מהריבוי של המילה זקנו, כמו דטניה, כמו ששנינו בברית המובט לאל בדף מ עמוד ב', ברייתא שעוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורה. בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ט' נאמר, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. שואלת הברייתא, זקנו מה תלמוד לומר? מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הזקן? הרי הפסוק כבר אמר שמגלחים כל שערו, וזקנו כלול בכל שערו. מה באה המילה זקנו ללמדנו? ישיבה הברייתא, שצריך לכתוב את המילה זקנו כדי ללמדנו שאף כהן מצורע צריך לגלח את זקנו. לפי שנאמר לגבי כהנים בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהנים בגילוח פאות הזקן בתאר, יכול הייתי חושב לומר שאף כהן מצורע שבא לגלח תגלחת טהרה יהיה דינו כן, שאסור לגלח את זקנו בתאר. תלמוד לומר, נאמר בפסוק זקנו שהוא מיותר כדי ללמד, שאף אם הוא כהן, כיוון שנצטרע, מגלח את זקנו. משום שמצוות עשה של גילוח מצורע דוחה את הלא תעשה של ופאת זקנם לא יגלחו. מקשה הגמרא שאם למדנו מהמילה זקנו שעשה דוחה לא תעשה, אם כן, למה לי למכתב ראשו? למה צריך לכתוב את המילה מיותרת ראשו? וכן קשה להפך. אם למדנו מהמילה ראשו שעשה דוחה לא תעשה, למה לי למכתב זקנו? הייתה התורה צריכה לכתוב רק את אחד מהריבועים, מדוע הוצריכו שניהם? מתרצת הגמרא, צריכי שני הריבועים של ראשו וזקנו נצרכים. ומבארת הגמרא, מדוע צריך את הריבוי ראשו? דאי כתב רחמנא, אילו התורה הייתה כותבת רק את הריבוי זקנו ולא כתב ולא הייתה כותבת את הריבוי ראשו. הוי אמינא, היינו אומרים שהקפת כל הראש לא שמה הקפה. שלא אסרה התורה גילוח הפאות, אלא כאשר נוטל הפאות לבד, ובכך משווה שיער הצדעיים לשיער שאחרי אוזנו ומצחו. אבל כאשר נוטל את כל השיער, אין כאן השוואה, ואם כן במצורע שמגלח כל ראשו לא צריך לדחות איסור הקפת הראש, ואף מי שאינו מצורע יכול לגלח כל ראשו יחד עם שיער הפאות. לאחי כתב רחמנה, לכך הוא צריכה התורה לכתוב את הריבוי ראשו ללמדנו, שהטעם שהותר גילוח הפאות במצורע, אינו מפני שאיסור הקפת הראש לא נאמר במגלח כל הראש, אלא מפני שעשה דוחה לא תעשה, ויש להוכיח מכאן שאף בהקפת כל הראש יש איסור. כעת מבארת הגמרא, מדוע צריך את הריבוי זקנו? והיא כתב ראשו, אם הייתה התורה כותבת רק את הריבוי ראשו ולא כתב ולא הייתה כותבת הריבוי זקנו, אב ואמינה היינו אומרים שאף על פי שמהריבוי ראשו משמע תרתי, יש שני לימודים, הראשון דעתי עשה ודחי את לא תעשה, שעשה דוחה את לא תעשה, והלימוד השני, שמשמע גם שהקפת כל הראש מה הקפה, שאם לא כן לא היה צריך לדחות את הלב, שהרי אינו מגלח את הפאות בלבד, אלא מגלחם יחד עם כל שיער ראשו, והקטי אבל עדיין את הדין, שתגלחת מצורה אינה אלא בתאר מנהלן, מניין לנו ללמוד, מראשו אי אפשר ללמוד שהרי איסור הקפת הראש נאמר גם בשאר מעבירי השיער, ולא רק בתר. כי הרי לא כתוב בתורה תר, אלא כתוב לא תקיפו בסתם. מכאן יש להוכיח שאסור לגלח את הצדעיים אפילו במספריים. לאחי כתב רחמנה, לכך הוא צריכה התורה לכתוב גם את הריבוי זקנו ללמדנו, שתגלחת נזיר מצורה דוחה איסור תגלחת של נזיר. ומכאן מוכח שצריך לגלח דווקא בתר, כיוון שאם תגלחת מצורה לא הייתה דווקא בתר, גם כהן מצורה היה יכול לגלח, ולא היינו צריכים לזה ריבוי מיוחד, שהרי איסור השחטת הזקן הוא רק בתר. מקשה הגמרא ורבי אליעזר, שלא למד מהריבוי של המילה ראשו כמו רבנן, שתגלחת מצורה דוחה את האיסור של הקפת הראש, אלא הוא למד מהריבוי הזה, לעיל בדף מ"א עמוד א', שנזיר מצורע מגלח ראשו בתער, ומוכח שלמד שעשה דוחה לא תעשה מפסוק אחר, ולכך הוא צריך ללמוד מהפסוק הזה שאיסור הקפת הראש, שיש בו רק לב נדחה, אם כן דעת יעשה ודחי את לא תעשה מנעלי, מה המקור לשיטתו של רבי אליעזר, שעשה דוחה את לא תעשה? תרץ את הגמרא, שרבי אליעזר יאליף לומד את הדין שעשה דוחה לא תעשה מדרשת הפסוק כגדילים. נתניה, נאמר בברייתא על הפסוק בתורה בספר דברים פרק כ"ב פסוק י"א, לא תלבש שעת נז, נסמכה מצוות ציצית בפסוק שאחריו גדילים תעשה לך, וגם מי שלא דורש דרשת סמוכים בכל התורה בספר דברים הוא כן דורש, כאמור במסכת יבמות דף ד' עמוד א', נדרש את הסמיכות כך, לא תלבש שעת נז בבגדים שאינם של מצווה, במצוות ציצית גדילים תעשה לך, מהם מצמר ופשתים יחד. מבואר שעשה של מצוות ציצית דוחה את הלא תעשה של שעת נז, ואם כן, לא הוצרח הריבוי של המילה ראשו להתיר תגלחת מצורע שאינו נזיר ולדחות איסור הקפת הראש, ולכן העמיד רבי אליעזר את הריבוי למצורע שהוא נזיר. חוזרת הגמרא לדון במשנה שהובא לעיל בדף מ' עמוד א', שנזיר ומצורע ולוויים צריכים לגלח דווקא בתער, ואם לא גילחו בתער או ששיירו שתי שערות לא עשו ולא כלום. אומרת הגמרא, אמר מר, שנינו במשנה במסכת נגעים פרק י' משנה ד', שלושה מגלחין ותגלחתן מצווה. מי הם? נזיר ומצורע ולוויים, וכולם נזיר מצורע ולוויים שגילחו שלא בתער או ששיירו בגילוחם שתי שערות, לא עשו ולא כלום, לא יצאו ידי חובת גילוח, אף על פי שגילחו רוב שערם. והכלל הוא שרובו של דבר הרי הוא ככולו, אבל פה צריך כולו ממש. והטעם ששערה אחת אינה מעכבת, זה מפני שנאמר בפסוק הלשון שיער, ולשון זו אינה פחותה משתי שערות, ואילו שיער אחד נקרא בלשון המקרא שערה. כך מסביר התוספות יום טוב שם במסכת נגעים. מדייקת עכשיו הגמרא מן המשנה הזו במסכת נגעים לגבי דין של רובו ככולו. אמר רבך בריידר אביקה, זאת אומרת, ממשנה זו שמבואר בה שבתגלחת נזיר לא מועיל שיגלח את רוב השיער, מזה אנו לומדים שהכלל שבכל התורה רובו נחשב ככולו הוא מדאורייתא. והנדון הוא על כל התורה מלבד האיסור לגלח את פאת הזקן, כי בפאת הזקן הדין שבמלוא פי הזוג חייב, היינו השיער שנתפס בחודן של המספריים. ומבואר במסכת מכות דף כ' עמוד ב', שלדעת רבנן זה שתי שערות ולרבי אליעזר שערה אחת, ואין צריך אפילו רובו. שואלים האחרונים, הלו זה דבר פשוט שרוב מדאורייתא, הרי נאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק ב' אחרי רבים להטות, שכשהדיינים נחלקים בדין נפסק הדין כרוב הדיינים ולא כמו המיעוט. מתרץ המעריץ חיות שיש לחלק בין דין הלך אחר הרוב, תלך אחרי הרוב שבו הולכים אחרי הרוב ומתעלמים מהמיעוט, לבין דין של רובו ככולו שבו אומרים שהנעשה ברוב כאילו נעשה גם במיעוט, ולכן הוא צריך כאן לימוד נוסף. ועוד ביור שהתחדש כאן, שגם מעשה מצווה שהטיל הכתוב מתקיים ברוב, ולא רק באיסורים נאמר דין רוב. מבאר רבך הבריידר אבי כמימה עם איכן מוכח כך, מדגלי רחמנה, ממה שגילתה התורה לגבי תגלחת נזיר, שלאחר שכתוב בספר במדבר פרק ו' פסוק ת' וגילח ראשו, הוסיפה התורה וכתבה, ביום השביעי גלחנו ללמדנו שאין די בגילוח רוב השיער וצריך דווקא תגלחת שלימה, כלומר שיגלח את כל שערות ראשו. ואם לא היה את הפסוק ביום השביעי גלחנו, היינו אומרים שאף תגלחת בנזיר יש את הכלל שרובה ככולו, והיה יוצא ידי חובת התגלחת גם אם הוא שיער שתי שערות. מכאן יש ללמוד שדווקא אחר כאן בנזיר הוא דעד דעיקה כולו, שלא מתקיימת המצווה שיגלח את כל ראשו. באלמה, הרי שבכל התורה שאין פסוק מיוחד לרבות שצריך כולו, גם רובו נחשב ככולו. אולי נאמר עד הרבה, לאחר שלמדנו שבנזיר אין רובו ככולו, נלמד מנזיר לכל התורה ולא נאמר רובו ככולו. אי אפשר לומר זאת משום שנזיר ומצורע שגם בו יש ריבוי, כמו שהגמרא תגיד בהמשך, הם שני כתובים הבאים כאחד, ואין מלמדים. מתקיף לה רב יוסי בר רבי חנינה. מקשה רב יוסי בר רבי חנינה, על המקור שהביא רווחה לדין המשנה שצריך שיגלח את כל ראשו. האי, הפסוק יגלחנו שמשמע שצריך לגלח את כולו, בנזיר תמה כתיב. מדובר על גבי נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, שגם בו יש דין תגלחת. ואילו במשנה משמע, שאף בתגלחת של נזיר טהור בסיום נזירותו, שתי שערות מעקבות. אומרת הגמרא, מחחו עלה במערבה, שחקו עליו המוראי ארץ ישראל ודחו את קושייתו. מכדי נזיר תמה דבתער מנהלן, וכי מאיכן אנו לומדים שנזיר תמה, שצריך לגלח את שערו גילוחו דווקא בתער, הלא מנזיר טהור יאליף, לומדים את דינו מנזיר טהור. ובנזיר טהור לומדים את הדין הזה שמגלח בתער מהפסוק, תער לא יעבור על ראשו. ולעיל בדף למתת עמוד ב' הבאנו מחלוקת רבנן ורבי בצורת הלימוד מהפסוק הזה. ואם כן, ליתי נזיר טהור, יבוא גם נזיר טהור, ולילה וילמד מנזיר טמא את הדין ששתי שערות מעקבות, ונלמד כך, מה נזיר טמא? כי אם הוא שיער שתי שערות ולא כלום, עבד, לא עשה ולא כלום, החנמי גם כאן בנזיר טהור, כי שיער שתי שערות, אם הוא שיער שתי שערות ולא כלום, עבד, לא עשה ולא כלום. ולגבי מצורע לומדים זאת מהפסוק כל שערו, ולגבי לוויים לומדים זאת מהפסוק על כל בשרם. ולכן המקור שהביא רווחה לדין המשנה שצריך לגלח את כל ראשו, הוא מקור טוב ונכון. מביאה עכשיו הגמרא ספק באופן מסוים האם נחשב שגילח את כל ראשו. ביי הביי, הסתפק הביי. מאחר ששנינו ששתי שערות מעקבות בתגלחת נזיר, יש להסתפק מה הדין בנזיר שגילח ראשו ושיער שתי שערות שלא גילחן. או שגילחן שלא כראוי ונמצא שלא קיים עדיין מצוות גילוח, והוא המתין מלגלח את השתי שערות הללו עד שצמח שוב השיער המגולח שבראשו, וחזר וגילחן לאותן שתי שערות ששיער בגילוחו הראשון. מהו? מה דינו? מי מעקבי? האם לא יצא ידי חובת גילוח אף כשגילח את שתי השערות, מכיוון שאף שגילחם לבסוף עשה כן באופן שאינו נחשב לגילוח, שהרי כעת כל ראשו מלא שיער וצריך לגלח שוב את כל שיער ראשו, או לא? או ששתי שערות אלו לא מעקבות את תגלחתו, כיוון שלבסוף גילחן. הסבר נוסף לספיקו של הבעיה, האם כיוון ששיער שתי שערות ביטל את מצוות התגלחת ושוב לא יצא ידי חובתו אף אם יגלח שוב את כל שיער ראשו, או שיצא ידי חובתו כשגילח את שתי השערות. והספק של הבעיה הוא רק אם לא גילח שתי שערות אלו בתוך שבעת ימים מהגילוח הראשון, וכן אם נמתין 30 יום וגילח את כל ראשו, יצא ידי חובת גילוח. מביאה הגמרא ספק נוסף, באי רבה הסתפק רבה נזיר שגילח ראשו והניח שתי שערות שלא גילחן, ולאחר זמן גילח אחת מהם ונשרה אחת נשרה השנייה שלא על ידי גילוח. מהו? מה דינו? האם כיוון שבגילוח הראשון שיער שתי שערות ולא יצא ידי חובתו, וגם כעת גילח רק שערה אחת שאין זה שיעור גילוח והשנייה נשרה מאליה, לא יצא ידי חובת גילוח? וכמו שאם גילח ושיער בראשו שערה אחת יצא ידי חובת גילוח, כך גם אם נשרה אחת מעליה, השערה השנייה נחשבת לנטולה כבר, וממילא גילוח של השערה השנייה אינו נחשב גילוח, או שכיוון שסוף סוף כעת ראשו בלא שיער כלל, הוא כן יצא ידי חובת גילוח. אמר לרווחה מדיפתי לרבינה, יש לי תמוע על דברי רבה, גילח שערה שערה כמיבא אלה לרבה? וכי רבה הסתפק בנזיר שגילח שתי שערות אלו אחת אחת? ועלו ודאי שקיים תגלחתו כשגילח את השערה הראשונה מהנותרות, כיוון שכשבא לגלחה, היו שתי שערות שהם שיעור גילוח, ואם כן, קיים את מצוות התגלחת בשערה הראשונה. לאחר מכן נשארה רק שערה אחת, היא אינה מעכבת, והיא זו שנשרה. מתרצת הגמרא שלא זה ספיקו של רבה, אלא אמא אמור שספיקו של רבה זה במקרה הפוך. נזיר שגילח את ראשו ושיער שתי שערות, ונשרה אחת מהן ואחר כך גילח אחת, גילח את השנייה, מהו? מה דינו? האם לא יצא ידי חובת תגלחת, כיוון שבשעה שבא לגלח לא היה כאן שיעור גילוח שהוא שתי שערות, או שמא נתקיימה מצוות גילוח שהרי סוף סוף אין שיער בראשו? אמר לי, פשטו לו רווחה או רבינה את הספק, יש לפשוט את הספק שקיום גילוח אין כאן, משום ששיער אין כאן בראשו. מקשה הגמרא, אי שיער אין כאן, אם אתה מחשיב גילוח כזה כעשרת השיער, אם כן גילוח יש כאן, כן קיים את מצוות הגילוח, מדוע אמרת שקיום גילוח אין כאן? מיישבת הגמרא שמה שאמר שיער אין כאן, אינו נתינת טעם, אלא אחי כאמר, כך נאמרו הדברים, שאף על פי ששיער אין כאן, שהרי נשרה אחת וגילח אחת, מכל מקום קיום מצוות גילוח אין כאן משום שבתגלחת ראשונה שיער שתי שערות, ואילו בתגלחת השנייה הוא גילח רק שערה אחת, שהיא אינה שיעור גילוח. ולמאן דאמר שתגלחת נזיר מעכבת, אז הוא יהיה אסור בשתיית יין ובתומה למיתים עד שיגדל שערו ויגלח. למאן דאמר שתגלחת אינה מעכבת, הנפקמינה תהיה אם הוא קיים את המצווה. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שלוש משניות בדף מבית עמוד א'. המשנה הזו מבארת את דיני הנזיר שאסור לו לגלח שערו, מה מותר לו לעשות בשערו ומה אסור. אומרת המשנה, נזיר חופף, מותר לנזיר לחפוף את שערו, דהיינו להחליקו ולשפשפו ולגרדו, ואפילו בנטר ובאדמה, שהוא האפר שרוחצים בו את הראש ובו מנקים כל דבר. אומרת המשנה, הוא מפספס, וכן מותר להעביר אצבעותיו בין השערות כדי להבדיל ולהפריד אותם זו מזו. הרמב״ם כותב שמפספס זה בציפורניים או בכלי, ואף שעל ידי כך ייתכן שיפלו ממנו שערות, הוא לא עובר על הלב של תער לא יעבור על ראשו, ועל העשה של גדל פרע שיער ראשו, מכיוון שאינו מתכוון לכך. אבל מסיימת המשנה ואומרת, לא סורק. אסור לנזיר להפריד את השערות במסרק, כי עשוי להפריד בו את השערות, כיוון שבאופן זה ודאי הוא מתכוון שיפלו ממנו שערות. הראש מסביר שזה פסיק רישא ולא ימות, דהיינו דבר שאי אפשר שלא יקרה, כמו האומר, אחתוך ראש באמה זו ולא תמות. זאת אומרת שלא צריך לומר שהוא מתכוון להשאיר את השערות, אלא אף אם אינו מתכוון אסור, כיוון שהוא פסיק רישא. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף מבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה בין הרישא של משנתנו לסיפא שלה. שנינו במשנה, נזיר חופף ומפספס, מותר לנזיר לחפוף או לפספס את שערותיו בידיו, ואף שעל ידי כך ייתכן שיפלו ממנו שערות. מבררת הגמרא, מני משנתנו בשיטת איזה תנאי? משיבה הגמרא שמשנתנו בשיטת רבי שמעוני. דאמר, אומר לנו רבי שמעון במסכת שבת דף נון עמוד ב', דבר שאין מתכוון מותר. אדם העושה מעשה היתר ועלול לצאת מתוך מעשה זה גם עבירה, אם הוא אינו מתכוון לעבור את העבירה, מותר. ולכן גם הנזיר מותר לחפוף ולפספס את ראשו, איל ואינו מתכוון שיפלו ממנו שערות. רבי שמעון ורבי יהודה נחלקו במסכת ביצה דף כ"ג עמוד ב' לגבי גרירת מיטה, כיסא וספסל. רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ באדמה. רבי יהודה אומר, כל הכלים אינם נגררים בשבת. מקשה הגמרא, בהמשך המשנה שנינו, אבל לא סורק, שאסור לנזיר לסרוק את שערותיו במסרק, כיוון שהוא עלול להפיל בכך שערות, וזאת אף על פי שאינו מתכוון לכך, וקשה, שרי עד עכשיו המשנה הייתה בשיטת רבי שמעון, ועכשיו הטען לרבנן, באנו לדעת החכמים הסוברים, שדבר שאינו מתכוון אסור, שרי לדעת רבי שמעון צריך הדין להיות שמותר לסרוק במסרק, ואפילו אם יפלו שערות, כיוון שדבר שאינו מתכוון מותר. ואם כן, נמצא שהרישא של המשנה היא בשיטת רבי שמעון, והסיפא של המשנה בשיטת רבנן, וזה לא ייתכן. מתרצת הגמרא, אמר רבא, יש כאלו שגורסים אמר רבא, כולה כל המשנה בשיטת רבי שמעון היא ולא בשיטת רבנן. והטעם שאסור לנזיר לסרוק במסרק, זה משום שכל הסורק, כל אדם שמשתמש במסרק כדי לסרק את שערו, להסיר נימין מדולדלות מתכוון. כוונתו גם להסיר שערות שכבר נתלשו במקצת, ואינן מחוברות יפה לראש, ואם כן, הרי הוא מתכוון גם כן לדבר האסור, ובאופן זה, אסור אפילו לרבי שמעון. ומבאר הריבה שהגמרא בקושייתה הבינה שיש סריקה שאינה פסיק רישא, כגון אדם שקבוצותיו סדורות לא טלטלים, ואין לו שערות מדולדלות. מתרץ רבה, שאדם אינו סורק אלא כשיש לו שערות מדולדלות, ולכן זה פסיק רישא שתלשו שערותיו. מה שכתוב בגמרא, להסיר נימין מדולדלות מתכוון, הביאור הוא שממילא מדובר שהוא מתכוון להסירם, שהרי אם לא היו לו שערות מדולדלות, לא היה סורק את שערו. והקרן אורה מבאר לשיטת רשי שלהסיר נימין המדולדלות מתכוון, הכוונה היא שהוא מתכוון להסיר רבובי שיער זה מזה, וממילא זה פסיק רישא שהתלשו השערות וזה אסור. וכעת הגענו למשנה השנייה בדף מבית עמוד א'. המשנה הזו היא המשך למשנה הקודמת, ואם נעיין במשניות של מסכת נזיר, נראה שהכל זה משנה אחת. אם כן, המשנה הזו היא המשך למשנה הקודמת שמותר לנזיר לחפוף או לפספס את שערו, אפילו בנטר ובאדמה, ובלבד שלא ישתמש במסרק. אומרת המשנה, רבי ישמעאל חולק על המשנה הקודמת, ואומר, אף על פי שמותר לחפוף אפילו בנטר, מכל מקום לא יחוף באדמה. אסור לחפוף את ראשו על ידי האדמה, מפני שמשרת את השיער, שדרכה של אדמה להשאיר שיער, וממילא זה פסיק רישא שיתלשו שערות, ואסור. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף מבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. הסתפקת הגמרא בביאור טעם האיסור של רבי ישמעאל שאמר, מפני שמשרת את השיער. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה. מפני שהיא משרת את השיער תנן, האמא ששנינו שרבי ישמעאל אוסר לחוף באדמה את שערו, זה מפני שכל אדמה משירה את השיער. עודיל משמע מפני אדמה המשרת תנן. מה ששנינו שרבי ישמעאל עושה לחוף באדמה, זה משום שיש סוג של אדמה שמשאירה את השיער וגזרו, שאסור לחוף בכל אדמה את שערו משום אותה אדמה. שואלת הגמרא, למה היא נפקא מינה? איזה הבדל למעשה יש בין שני הצדדים, בין שני צדדי הספק? משיבה הגמרא, יש הבדל באופן הבא, כגון דאיקא אדמה דלא מטרה. אם תהיה אדמה שאינה משאירה את השיער, האם היא מותר לו לנזיר לחוף בה? היא אמרת, אם תאמר כמו הצד הראשון, שמפני שהיא משרת תנן, שמה ששנינו שרבי ישמעאל אוסר לחוף באדמה את שערו, זה מפני שכל אדמה משאירה את השיער. אם כן, איכא דידינא דלא מטרה, באופן שאנו יודעים שסוג אדמה זה לא משאיר את השיער, שפיר, יהיה מותר לחוף בה, שהרי רבי ישמעאל עשה רק באדמה שמשאירה את השיער. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר כמו הצד השני, שמפני המשרת, שיש סוג של אדמה שמשאירה את השיער, וגזרו חכמים שאסור לחוף בכל אדמה משום אותה אדמה, אם כן, כלל כלל לא. בכל סוג אדמה אסור לחוף לשיטתו של רבי ישמעאל, גם אם יודעים שהיא אינה משאירה את השיער. מסיקה הגמרא, תיקו, תעמוד השאלה זו בספק, כיוון שאין אנו יודעים כיצד לפשוט אותה. תיקו, בראשי תיבות, תשפיע את ארץ קושיות ובעיות, שיבוא אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו על הגאולה, הוא יתיר לנו גם את כל השאלות שאישרנו בספק. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השלישית בדף מבית עמוד א'. אדם העובר עבירה אינו מתחייב מלכות או מיטה, אלא אם יש שני עדים שמעידים שבתוך כדי דיבור קודם עשיית העבירה, יתרה בו אדם ואמר לו, אל תעשה דבר זה שהוא עבירה, ואם תעשינו, תלקה. הוא השיב ואמר, על מנת כן אני עושה מעשה זה. זאת אומרת, אף על פי כן אני עושה את המעשה הזה. וההתראה נצרכת כדי לדעת שעבר על העבירה במזיד ולא בשוגג. המשנה שלפנינו עוסקת בנזיר שעבר על איסורי הנזירות כמה פעמים, שאם יתרו בו לפני כל פעם שעבר על הנזירות, מתחייב כמה פעמים, ואם יתרו בו רק פעם אחת, מתחייב רק פעם אחת, אפילו שעבר כמה פעמים. וכך אומרת המשנה השלישית בדף מ"ב עמוד א', נזיר שהיה עובר על נזירותו ושותה כמה רביעיות יין כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על רביעית אחת, וזאת אף על פי שבכל רביעית ששתה, עבר על איסור נוסף. וזאת משום שלא יתרו בו על כל רביעית ורביעית בפני עצמה, וחייב רק על הרביעית הראשונה שיתרו אותו עליה. ובטעם הדבר יש מחלוקת ראשונים. רש"י מפרש שכיוון שהתראה צריכה להיות בתוך כדי דיבור לעבירה, ושתיית הרביעית השנייה והשלישית לא היו בתוך כדי דיבור מההתראה, יכול הנזיר לטעון שהוא שכח מההתראה. הרי מפרש שכיוון שכל היין ששתה יש לו שם אחד, זה נחשב כעבירה אחת ולכן לוקה רק פעם אחת. אבל כשיתרו בו בין שתייה לשתייה והתראות מחלקות, וכל רביעית נחשבת לעבירה בפני עצמה, הוא לוקה על כל רביעית ורביעית שהוא שתה. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם יתרו בו לפני כל פעם ששתה ואמרו לו אל תשתה, אל תשתה, וכאמור ההתראה צריכה להיות מפורשת יותר, דהיינו שיאמרו לו אל תשתה שדבר זה עבירה ותלקה עליו, והוא צריך לענות אף על פי כן, ואף על פי כן היה שותה רביעית יין, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהרביעיות ששתה. וכן הדין אומרת המשנה, אם היה עובר על נזירותו ומגלח שערותיו כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על תגלחת אחת, אף על פי שגילח כמה פעמים, וזאת משום שלא יתרו בו על כל תגלחת ותגלחת בפני עצמה. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שגילח ואמרו לו אל תגלח, אל תגלח, ואף על פי כן הוא היה מגלח, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שגילח. וכן הדין אומרת המשנה, אם היה עובר על נזירותו ומתאמה למיתים כל היום, אינו חייב מלכות וקורבן אלא על תומה אחת, אף על פי שנתמה כמה פעמים, וזאת משום שלא יתרו בו על כל תומה ותומה בפני עצמה. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שנתמה ואמרו לו אל תתמה, אל תתמה, ואף על פי כן הוא היה מתאמה למיתים, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שנתמה. והטעם שהמשנה מביאה את שלושת האופנים, זה מפני שאם היה כתוב כשיתרו בו כמה פעמים לוקה על כל אחת ואחת לגבי יין, היינו אומרים שדווקא ביין, שאם שתה אינו סותר את נזירותו, אז הדין הוא כך. אבל לגבי תומה שסותרת את נזירותו, ילקה רק פעם אחת, לכן צריך להשמיע לנו גם לגבי תומה את הדין. ואם היה כתוב את הדין הזה גם לגבי תומה, היינו אומרים שדווקא לגבי תומה שסותרת את כל נזירותו, אפילו עם נזירות של 100 ימים, לוקה על כל אחת ואחת. אבל לגבי תגלחת שהיא יותר קלה, שהרי אינה סותרת נזירות של 100 יום, אלא רק נזירות של 30 יום, אינו לוקה על כל אחת ואחת, אף אם יתרו בו שלוש פעמים. לכן צריך לכתוב גם תגלחת. אלו הם דברי השיטה המקובצת. זוהי המשנה השלישית שלנו, החותמת את דף מ"ב עמוד א', וכעת אנו הופכים את הדף לדף מ"ב עמוד ב', ולומדים את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין נזיר שנטמא וחזר ונטמא. איתמר נאמר בבית המדרש, אמר רבא, אמר רבונה, אומר רבא בשמו של רבונה, מקרא מלא דיבר הכתוב. בפסוק האמור בפרשת נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ז', לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יטמא להם במותם, כלולים כל סוגי התומות, ובהם גם תומת מגע ומסע שנטמא לידי נגיעה במת, וגם תומת אוהל שנטמע בביאתו לאוהל שיש בו מת, שבכל המקרים הללו אם נטמע חייב מלכות. ואם כן, כשהוא אומר, כשהתורה מוסיפה לכתוב על נפש מת לא יבוא, דהיינו פסוק נוסף שאסור לנזיר להיכנס לאוהל המת, לכאורה הפסוק הזה מיותר, אלא צריך לומר שהפסוק לא יטמע נכתב כדי להזירו על התומה שאסור לו בכל דרך להיטמע למת, ואילו הפסוק לא יבוא נכתב כדי להזירו שוב על הביאה שאסור לו לבוא לבית שיש בתוכו מת. ואם נכנס לבית שיש בו מת, עובר בשני איסורים, לא יטמע שנטמע בכניסתו, ולא יבוא שאסור לו לבוא לאוהל המת. ואם יתרו בו משום שני האיסורים, לוקה על שניהם, מכיוון שעבר על שני האיסורים כאחד. אבל תומה ותומה, לא. אם נטמע על ידי נגיעה במת ובעודו נוגע בו חזר ונגע שוב במת אחר, אינו מתחייב מלכות פעמיים, ואפילו אם יתרו בו על כל נגיעה בפני עצמה. זאת משום שנגיעתו במת השני אינה מוסיפה על תומתו, כמו שתבאר הגמרא בהמשך. ורב יוסף חלק על רבא ואמר, האלוקים, הרי אני נשבע שאמר רבונה שנזיר לוקה פעמיים אפילו בתומה ותומה, אפילו במקרה שנטמע וחזר ונטמע, אף על פי שבנגיעה השנייה לא הוסיף תומה לתומה הראשונה. כך אומרת הגמרא גם מוכח מדברי רבונה עצמו. דאמר רבונה, אמר רבונה דין נזיר שהיה עומד בבית הקברות וכבר נטמע בשעה שנגע בקבר או העיל על הקבר בתוך 400, והושיטו לו מיתו ומת אחר, אחד משיבת קרוביו שמת שאסור לו להיטמע להם, שנזיר דינו ככהן גדול שאסור להיטמע אפילו לקרוביו, או שהושיטו לו מת אחר ונגע בו, חייב על נגיעה זו מלכות אם יתרו בו. חיורה יש לשאול המים, מדוע חייב? עמיתה מבקיים, עלו ודאי קודם לכן נגע או העיל על קבר והוא כבר טמא ונגיעתו באמת לא הוסיפה כלום לתומתו. אלא לאף שמאמינה, אלא ודאי יש להוכיח מכאן, שמה שאמר רבונה שהפסוק לא יבוא מלמד, שנזיר לוקה פעמיים, זה אפילו במקרה של תומה ותומה, דהיינו שהיה טמא ואחר כך נגע שוב באמת, שאז גם הוא לוקה פעמיים. הייתי ואביה יקשה אביה על רבו רבי יוסף ממה ששנינו בברייתא. כהן גדול שהיה לו מת מונח על כתיפו והושיטו לו מיתו ומת אחר, אחד משיבת קרוביו שמת שאסור לו להיטמע להם, או שהושיטו לו מת אחר ונגע בו, יכול יהיה חייב, שמא נאמר שיהיה חייב על נגיעתו במת השני, אף שלא נוספה בו תומה יותר ממה שהוא טמא מחמת המת המונח על כתיפו. תלמוד לומר, יש ללמוד מהפסוק האמור לאחר שנאמר האיסור של כהן גדול להיטמע למת בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ב, ולא יחלל את מקדש אלוקיו. משמע מהפסוק שהאיסור לכהן גדול להיטמע הוא רק במי שאינו מחולל, אינו טמא, דהיינו כהן גדול טהור, שבתומה שהוא נטמע עכשיו הוא נהיה מחולל. יצא זה התמעט כהן גדול שכבר נטמע שהוא מחולל ועומד ואינו נהיה מחולל בתומה השנייה. אם כן, בכהן גדול מפורש אינו לוקה אם נטמע וחזר ונטמע, אז הוא הדין גם בנזיר. שהרי הגמרא השוותה את דיניהם של כהן גדול ונזיר בגזירה שווה, וקשה מכאן על דברי רב יוסף בשם רבונה שאמר שנזיר לוקה פעמיים אפילו בתומה ותומה, למרות שהתומה השנייה לא הוסיפה כלום על התומה שיש בו. אמר לי, ישיב רב יוסף לאביי תלמידו, ותיק שלח מתניתין, אינך יכול להקשות על דבריי מן הברייתא הזו, כיוון שקשה על הברייתא מהמשנה. דתנן, שנינו אצלנו במשנה בדף מ"ב עמוד א', נזיר שהיה מתאמה למיתים כל היום ויתרו בו רק פעם אחת, אינו חייב מלכות וקורבן, אלא על פעם אחת. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם שנטמע ואמרו לו, אל תתאמה, אל תתאמה, חייב מלכות וקורבן על כל אחת ואחת מהפעמים שנטמע. מדקדק רב יוסף והמים, מדוע במשנתנו לוקה על כל פעם שנטמע? המיטה מבקיים, הלא הוא עומד בתומתו מהפעם הראשונה שנטמע. הנה מבואר במשנה, שאם נטמע וחזר ונטמע, לוקה פעמיים, ולעומת זאת בברית המבואר, שבתומה ותומה אינו לוקה פעמיים, אפילו אם יתרו פה על כל תומה בפני עצמה. מסיים רב יוסף את דבריו ואומר, אל הקשיא הדדי, מוכח שהמשנה והברית הסותרות זו את זו, ואנחנו מוכרחים לומר שדברי הברית טעות הם, וממילא אין להקשות על דבריי שלי רב יוסף מן הברית. אבל אביי מתרץ את קושיית רב יוסף, ואומר שאין סתירה מהמשנה לברייתא, לא קשיא. ולהבנת התירוץ של אביי נקדים את דיני תומת מת. שלוש דרגות יש בתומת מת. מת הוא אבי אבות התומה, הנוגע במת נקרא תמי מת והוא אב התומה ותמי שבעת ימים. הדרגה השלישית, הנוגע בתמי מת נקרא ראשון לתומה ותמי תומת ערב, דהיינו יום אחד עד הערב. הדין הזה שהנוגע במת תמי תומת ערב הוא רק אם כשנגע בתמי מת כבר לא נגע אותו תמי במת. אבל אם נגע בו בחיבורין, כלומר בשעה שהיה נוגע במת, גם הנוגע בתמי מת תמי שבעת ימים, כמו שמבואר במסכת עבודה זרה דף למד זין עמוד ב'. אם כן, מיישב הבאי את הסתירה בין הברייתא למשנה שלנו, כאן בברייתא שאמרה שאינו לוקה אלא פעם אחת, מדובר שהנזיר נטמע בפעם השנייה בחיבורין, כלומר שנגע במת השני בשעה שעדיין היה נוגע במת הראשון. כלשון הברייתא, היה מונח לו מת על כתפו, והושיטו לו מת ונגע בו. ולכן חייב מלכות רק על פעם אחת, כיוון שנגיעה במת השני לא הוסיפה כלום בתאומתו. אבל כאן במשנה אצלנו בסוף דף מבית עמוד א', שאמרה שגם בתאומה ותאומה לוקה פעמיים, מדובר שהנזיר נטמע בפעם השנייה שלו בחיבורין, כלומר, שנגע במת השני אחרי שהפסיק לנגוע במת הראשון. נמצא שנגיעתו במת השני הוסיפה בתאומתו, שהרי משעה שאינו נוגע עוד במת הראשון, אם אדם אחר ייגע בו, יטמע שני רק עד הערב. ועכשיו כשנוגע שוב במת, אם אדם אחר ייגע בו, יטמע שני שבעת ימים כדין הנוגע בתמי מת בחיבורין, כיוון שהוסיף בנגיעה השנייה על תאומתו, לכן לוקה גם עליה. כלומר, שמעיקר הדין תמי מת שנוגע במת נוסף לא לוקה פעמיים, כיוון שלא הוסיף תאומה על תאומתו. אלא שאם פירש מן המת הראשון כשהוא נוגע במת השני, הוא מוסיף תאומה. שהרי משעה שפירש מהמת הראשון, אדם שהיה נוגע בו היה נטמע רק עד הערב, ובשעה שהוא נוגע במת השני, אדם הנוגע בו נטמע שבעת ימים. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי. מדברי אביי עולה שדין תאומה בחיבורין, דהיינו שאדם שנוגע בתמי מת בשעה שהתמי מת נוגע במת עצמו, הוא תמי שבעת ימים. והדין הזה הוא מן התורה, שהרי פירש אביי, שהמשנה חייבה את הנזיר מלכות פעמיים, משום שכשנגע במת השני, הוא הוסיף תאומה, שעכשיו שנוגע בו, תמי שבעת ימים. שואלת הגמרא, ותאומה בחיבורין דאורייתא? וכי דין זה שנוגע בתמי מת כשהוא נוגע במת עצמו תמי שבעת ימים זה מדין תורה? האמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי ינאי, הרי אמר רבי יצחק בר יוסף בשמו של רבי ינאי, שלא אמרו את הדין של תאומה בחיבורין, אלא לגבי תרומה וקודשים, שהנטמע בתאומה בחיבורין אסור באכילת תרומה וקודשים, שבעת ימים, ואם ייגע בהם, יטמא אותם, אבל לגבי נזיר ולגבי עושה פסח שנטמעו בתאומה בחיבורין, לא, אין דינם כאילו נגעו במת עצמו, שהנזיר יסתור את נזירותו ועושה קורבן הפסח יהיה אסור בעשיית הפסח, אלא דינם הוא, ככל נוגע בתמי מת, שהנזיר אינו סותר את נזירותו, והעושה פסח מותר בעשיית הפסח. והטעם לחלק בין תרומה וקודשים לנזיר ופסח הוא, משום שכשחכמים גוזרים שלא לאכול תרומה וקודשים ושהנוגע בהם יטמא אותם, הם מבטלים רק מצוות עשה של אכילת קודשים ושל משמרת תרומותיי. אבל אם חכמים היו גוזרים על נזיר שיסתור נזירותו, היה נזיר עובר עליו של חולין בעזרה, שהרי הוא צריך להביא קורבן אחרי שהוא סותר את נזירותו. וכן לגבי קורבן פסח, הוא עשה שיש בו קרת, ולכן לא גזרו חכמים, אלא לגבי תרומה וקודשים. כך מסביר התוספות ריד. מקשה הגמרא, והיא אמרת אם תאמר שתאומה בחיבורין דאורייתא, זה מדין תורה, מה ישנה? מה הטעם לחלק בין דיני נזיר ופסח לדיני תרומה וקודשים? אלא ודאי שדין תאומה בחיבורין זה רק מדרבנן. ואם כן, אי אפשר לבאר שהמשנה שחייבה מלכות פעמיים בתאומה ותאומה, מדברת בתאומה בחיבורין. שהרי מדאורייתא גם בתאומה בחיבורין אינו מוסיף תאומה על עצמו, אלא מי שנוגע בו תמי רק עד הערב. ואם כן, צריך להיות הדין שלוקה רק פעם אחת, ומוכח שהמשנה סוברת שגם בלי שאוסיף תאומה בנגיעה השנייה חייב שתיים. בדיוק כדברי רב יוסף, תרץ לגמרא שאכן אדם הנוגע בתמי מת בשעה שהתמי מת נוגע במת עצמו הוא תמי שבעת ימים רק מדרבנן. ואף על פי כן, אם תמי מת נוגע במת נוסף, הוא מוסיף תאומה על תאומתו מדאורייתא, משום שיש שני סוגים של תאומה בחיבורין. כאן רבי ינאי שאמר שהתאומה בחיבורין זה מדרבנן, ולכן גזרו תאומה זו רק לעניין תרומה וקודשים, מדבר באופן של חיבורי אדם באדם, כלומר, ראובן נוגע בשמעון שנוגע בלוי שנוגע במת, במקרה זה ראובן תמי מדאורייתא רק עד הערב ומדרבנן תמי שבעת ימים לגבי תרומה וקודשים ולא לגבי נזיר ופסח. כאן, אבל במשנה שחייבה את הנזיר פעמיים מלכות אם נטמע וחזר ונטמע, משום שבנגיעה השנייה יש תוספת תומה, מדובר בחיבורי אדם באמת, כלומר, ראובן נוגע בשמעון שנוגע במת, שבמקרה זה ראובן תמי מדאורייתא שבעה ימים כמו שנוגע במת עצמו, ולכן הנזיר שנטמע וחזר ונטמע לוקה פעמיים, שהרי נגיעתו במת בפעם השנייה הוסיף על תומתו מדאורייתא. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים מ"א ומ"ב ממסכת נזיר, עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מניין נלמד לרבי אליעזר שתגלחת המצורע בתער? שאלה שנייה, מה הייתה אב אמינא של הגמרא שמצוות התגלחת במצורע לא דוחה את איסור הגילוח שבנזיר? שאלה שלישית, לחכמים מניין שהקפת כל הראש שמה הקפה? שאלה רביעית, מה הצד לומר שאין הקפת כל הראש נקראת הקפה? שאלה חמישית, מניין נלמד לחכמים שתגלחת המצורע בתער? שאלה שישית, מניין לנו שמצוות עשה דוחה לא תעשה? שאלה שביעית, מניין שבתגלחת הנזיר מעקבות בית שערות, ומה הדין ברוב בשאר דיני התורה? שאלה שמינית, מה הדין כששייר בית שערות ואחר כך גילח אחת ונשרה השנייה ומדוע? שאלה תשיעית, מה הדין כששייר בית שערות ואחר כך נשרה אחת וגילח את השנייה ומדוע? שאלה עשירית, מדוע התירה משנתנו לחוף ראשו בנטר וכדומה ועשרה לסרק? שאלה 11 לרבי ישמעאל, האם מותר לחוף ראשו באדמה שידוע שהיא אינה משירה את השיער ומדוע? והשאלה האחרונה על דף מבית, האם דין תומה בחיבורים ומדאורייט? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי. יוטט בתשרי תשע"ו דלת לכל המועד סוכות תשע"ו, כאמור סיימנו בסייעת הדשמי ללמוד את דפים ממלף וממבית. לימוד דפים שהוקדשו לעילוי נשמתה של מרת שרה בת רבי אברהם שמעיה עליה השלום, הסבתא הצדיקה של ילדינו שיחיו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, או שענה רבה תשע"ו, כ"א בתשרי תשע"ו, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, עם לימוד שני דפים, דפים מ"ג ומ"ד, ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, ואת שבת שלום ומבורך. הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, יפרוס עלינו ממרומים את סוכת שלמה, וישפיע עלינו שפע ברכה והצלחה וכל מילדי מיטב, מתוך בריאות טובה, מתוך עושר ועושר וכבוד וטוב ליבב כל הימים. הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה ושבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.